כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
שלום, כאן אירן זינגר, ואתם מאזינים להסקט מרחבת מבית כאן רשת בית. בכל סוף שבוע נפתח צוהר לחברה הערבית בישראל, פוליטיקה, תרבות וחיי היומיום. שלום לדוקטור רונית מרזן, חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית בקתדרת חייקין, ומחברת הספר האב, הבן ורוח המהפכה באביב הערבי.
צהריים טובים, אירן.
מה שלומך?
בסדר גמור.
אני במקרה, בעמוד הפייסבוק שלך לפני כמה ימים, ראיתי דבר מאוד מעניין שכתבת על מנסור עבאס. רשימה, או נקרא לזה פוסט. איך אומרים כבר בעברית? שכחתי, תכף אני זוכר איך אומרים רשומה. רשומה, אני חושב שאומרים בעברית. ושבה את כותבת... מנסור עבאס, זו הכותרת, מגשים את החלום של איימן עודה. בין השאר את כותבת כאן, בפוסט הזה. עבאס מודע לפחדים בחברה היהודית מפני מפלגה איסלאמית שנולדה מתנועת האחים המוסלמים. אבל באמצעות הערכים האיסלאמיים האומנים הקוראים להכרת האחר, הפגנת רגישות כלפיו ושותפות עמו, אני מדגיש כאן את המילה שותפות, הוא מקווה לפוגג אותם. עבאס, בניגוד לאיימן עודה, הוא איש דתי, שקהל בוחריו הוא מסורתי דתי, ולכן הוא לא נדרש כמוהו להפגין פטריוטיות לאומית ערבית פלסטינית שתתחרה בזו של בלד ותרגיז את היהודים. את כותבת כאן את המילה שהוא הבאס צריך להפגין בין השאר רגישות ושותפות. ואני נזכר שבאמת הסיסמה של איימן עודה בשעתו הייתה שרקה יהודי ערבייה, נכון? שותפות יהודית
נכון.
ערבית.
נכון.
האם את באמת סבורה שלפי מה שאת רואה בחודשים האחרונים, מנסור עבאס, שיש מי שאומרים, עזב את הרשימה המשותפת בגלל איימן עודה, מנסה עכשיו לקדם את החזון של עודה עצמו?
אני חושבת שלא בגלל איימן עודה, אני חושבת שהוא עזב את הרשימה המשותפת בגלל בלד, בגלל השיח הרדיקלי של בלד, והוא בוועידת גלובס הכלכלי שהייתה לא מזמן, כשמוחמד מג'אדלה, העיתונאי, שואל אותו, אומר לו, בעצם הכניסה שלכם לקואליציה קונתה על ידי בנט תאונה פוליטית, אז אומר לו, לא, ההליכה שלנו, רעם, עם בלד, היא תאונה פוליטית. זאת אומרת, בעצם מבין הבאס את הדרך שהחל בה איימן עודה, והוא רוצה, בדיוק, הוא מתחיל דרך אגב, ומתחילים באותו מקום, בנגב. שניהם מתחילים את המסע הפרלמנטרי שלהם בנגב. באיימן עודה למעשה, הצעדה הראשונה שלו, הצעד הראשון הפוליטי בזירה הפרלמנטרית, היה צעדה, אם אתה זוכר, מהכפרים הבדואים הבלתי מוכרים, אל ביתו של נשיא המדינה.
הוא גם נפצע באירועי אום אל-חיראן, למיטב זיכרוני.
בוודאי, בערקיב, הוא שהה שם שעות ארוכות, היו לו ימים רבים מאוד בנגב. איימן עודה... למעשה החל את המסע שלו מהנגב, ואיימן עודה מבין שצריך ללכת למקום האזרחי, הוא גם דיבר על כך רבות.
אז איזה מחסום, שלו. דוקטור מרזן, איזה מחסום הצליח לחצות מנסור עבאס, שאיימן עודה לא היה מוכן או לא היה יכול לחצות, כדי להגיע לאותה שותפות יהודית ערבית שאנחנו עדים לה היום בקואליציה?
משום שקהלי היעד של שני ה... של הפוליטיקאים, שני הפוליטיקאים האלה, איימן עודה ומנסור עבאס, הם שונים. קהל היעד של מנסור עבאס זה לא קהל היעד של איימן עודה. איימן עודה מתחרה על אותו קהל יעד של בלד. אנשים חילוניים, לאומיים, לא קהל היעד של מנסור. קהל היעד של מנסור זה אנשים מוסלמים דתיים. זה קהל היעד שלו.
בואי נעשה שנייה, לטובת מי שלא מבין. איפה את יכולה לסרטט את הקו בין הלאומיות, הלווטניה, הפלסטינית, לבין, נקרא לזה, המסורתיות, הדתיות, שמנסור אבס מייצג. איפה הקו הזה עובר, והאם... האם ברגע שמנסור אבס הוא איש דתי שמניף את דגל התנועה האסלאמית, זה למעשה מנער אותו מכל אחריות לעניין הלאומי, לעניין הפוליטי? האם הוא יכול להרשות לעצמו לוותר על אותם ערכים שבשמם פועל איימן עודה כדי לקדם אינטרסים שלו, כדי לקדם מטרות אחרות?
תראה, מה שהבין מנסור אבס, הוא הבין את הדבר הכי טריוויאלי, הכי פשוט, הכי ברור, שכדי שתקבל אותך החברה היהודית, כדי שתקבל אותך, יקבל אותך הממסד הישראלי, וכדי שתצליח לקדם שותפות בין החברה הערבית לחברה היהודית, אתה חייב לא ללכת למקום המתנגש. המקום המתנגש זה הזהות הלאומנית, לא הלאומית, הלאומנית. וזה מה שבלד עושה. בלד מקדמת זהות לאומנית, לא לאומית. כאשר אני מדברת, יש הבדל בין זהות לאומית לבין לאומנות.
אבל למה את הולכת רחוק עד בלד? בחדש עצמה יש קו לאומני היום. לא כולו, אבל לחדש עצמה גם יש...
זה בא בדיוק מהמקום המאוד... הם סינדלו אותו. מה שעשתה בלד בעצם לחדש ברשימה המשותפת, היא סינדלה אותו. היא סינדלה אותו, ובמקום שהוא יפגין עמוד שדרה ויהיה עצמאי בעמדותיו, כמו מנסור אבס, הוא נגרע אחריהם. משום שהוא רוצה... תראה, זה בדיוק הסיפור... שכשאתה מסתכל על הזירה הפלסטינית, הדברים הם די דומים. הרי מה קורה? כשאתה...
רגע, לאיזה כיוון את הולכת? לחמאס ופתח?
לא, אני אתן לך דוגמה. למשל, ג'יהאד איסלאמי וחמאס. ג'יהאד איסלאמי וחמאס נאבקים בעצם על אותו קהל יעד. ומה שקורה היום, הג'יהאד האיסלאמי מסנדלת את חמאס. היא לא מאפשרת לה ללכת למקום הפוליטי. היא לא מאפשרת לה להשלים את התהליך הפוליטי. בדיוק אותו דבר פה. מה קורה? כשבלד מסנדלת את חדש, שרוצה ללכת למקום האזרחי, היא הייתה שם כבר במקום האזרחי. השיח הלאומי היה שיח משתף, לא שיח לאומני, אוקיי? בתוך המפלגה, בוא נזכיר, בתוך מפלגת חדש יושבים גם יהודים. זאת אומרת, יש משהו בשותפות בין יהודים לערבים, שהוא על בסיס של זהויות לאומיות שלא מתנגשות ולא באות זו על חשבון זו. מה שבלד היום עושה, ואת זה אתה רואה גם בדפי הפייסבוק שלהם, גם בפובליציסטיקה שלהם, אתה רואה בעצם הדיבור הוא על דה-לגיטימציה למדינת ישראל. כבר לא מדברים על מדינת ישראל, אלא מדברים על דחל אל-מוחתל, הפנים הכבוש. זה מושגים שבלתי אפשרי לקבל אותם. חברה ישראלית יהודית לא תקבל אותם.
רגע, אני רוצה, אבל זאת הנקודה שאני רוצה להתעכב עליה. אני בספק כמה בתוך החברה היהודית, יהודים ערבית, כדי לדעת מה זה הדחל אל-מוחתל. אני רוצה לדבר על החברה הערבית בישראל, שיודעת מה זה, מה ההבדל בין דאולת ישראל לדחל אל-מוחתל. כלומר, מה ההבדל בין הכרה במציאות הציונית, אותה מציאות שמנסור אבס מכיר בה, מכיר בישראל כמדינה יהודית ציונית, לבין לחנות אותה, להמשיך לחנות אותה כפלסטין הכבושה. ומה שאני רוצה לשאול אותך, איזה קרדיט מוענק למנסור אבס, שנותן לו להמשיך בדרכו, גם בימים כאלה קשים, כמו ששמענו את אותם דיווחים על כך שהוא, לדעתי זה היה בערוץ 12, שהוא אמר למקורבים שהוא מרגיש ממש שירו לו בחזה, כלומר מה שקרה בנגב בימים האחרונים פוגע בו בצורה ממוקדת, אבל נכון. עדיין נכון. נדמה שגם אחרי הפגיעה הזאת, יש לו לאיש הזה הרבה קרדיט בציבור הערבי, ומה שאני מנסה להבין ממך, על מה הוא נשען, כלומר מה הוא גורם, מה גורם בדיבור שלו לציבור הערבי ללכת איתו, למרות שלא תמיד, לא כל הציבור הערבי הולך בדרכה של רע"מ, והולך בדרכה של התנועה האסלאמית.
רגע, אני אסייג את דבריך, אני אסייג אותם, משום שאנחנו צריכים להבין דבר אחד מאוד משמעותי. הבייס, הבסיס, קהל היעד, האלקטורט הכי גדול של מנסור אבס נמצא בנגב. מה שעושה היום מדינת ישראל בנגב, יחסל אותו. יחסל את אבס. פשוט. פשוט מאוד. מי שלא מבין את הדבר הזה, מי שלא מבין שכל מי שמשתף איתנו פעולה, במקום לחסל אותו ולהפוך אותו לבוגד בני עמו, אנחנו צריכים בעצם להתייצב לימינו, ולא להתנגש בו במקומות האלה, משום שזה הבייס שלו, על זה הוא נשען, משם הוא קיבל את מרב המנדטים שלו. מה שקורה עכשיו בנגב, זאת התנגשות שיש למעשה מי שמנצל אותה בצורה... לא צינית, אלא הרבה מעבר לצינית, להבעיר אינטיפאדה בנוסח שהיה פה במאי, שראינו במאי, ואתה רואה את זה, אל ג'זירה, אנחנו רואים את אל-ערבי 21, שממומן על ידי הקטרים, אנחנו רואים את האתר של בלד, ערב 48.
כלומר, מה שאת אומרת, שגורמים גורמים לאומניים, פלסטינים, שלא רק מתנגדים לישראל ולמדיניות הישראלית, אלא מתנגדים לדרכו המתונה של מנסור עבאס, או לדרכו, נקרא לזה, המתפשרת של מנסור עבאס, הם אלה הראשונים שיעודדו עכשיו את ליבוי הסערה שם בנגב, כדי בסופו של דבר לנעוץ מסמרים בגלגליו של מנסור עבאס.
נכון, ומה שקורה פה שיש לנו בעצם שיתוף פעולה מהימין הרדיקלי בן גביר, מצד אחד, חבר הכנסת, שמגיע לשם ובאמת בפעולות ממש מתגרות של נטיעות באזור הכל כך רגיש הזה, בנגב, מצד אחד, ומצד שני, יש לנו את כל הלאומנים, הרדיקלים האלה, ששוטפים את הרשת החברתית בדברים ממש קשים, ובהסתה ממש פרועה, אל מול, אל מה שקורה במדינת ישראל בכלל, באופן כללי, הרצון בעצם לרתום עכשיו את כל השביבה, ואת הוועדות העממיות בכפרים, ולקחת את כל מה שקורה בנגב,
אם יורשה לי, בכותרת כוללת למה שאת אומרת עכשיו, להעלות את פלסטין לראש שמחתנו מחדש, כלומר, להעלות את כל הסוגיה הפלסטינית מחדש, מה שמנסור עבאס לא עשה עד עכשיו.
ולא רק זה, הסוגיה היא בעצם לא סכסוך פוליטי, זה כבר לא סכסוך פוליטי, זה סכסוך על הווג'וד, על הקיום. Mm-hmm. זאת אומרת, הקיום שלנו, פלסטין כולה שלנו, ואני מדברת על ערבים לאומנים ישראלים. עכשיו, מדובר במאות, לא יותר מזה. אבל אם אנחנו נמשיך במדיניות שאנחנו הולכים בה, מצד אחד, מדיניות מבולבלת, חסרת עמוד שדרה, מצד אחד, אנחנו נותנים תקציבים ומחליטים להכיר בדרך כזו או אחרת בכפרים הבלתי מוכרים של הבדואים, ומצד שני אנחנו עושים פעולות התגרות של נטיעות וכולי וכולי באזורים כל כך רגישים. אז איך מנסור עבאס יכול להתנהל בכזאת מציאות מבולבלת שבסופו של דבר תעלה לו באלקטורט שלו? ותשחק לידיהם של הקיצונים.
משני הצדדים.
כן, בדיוק אותם. דרך אגב, הסיפור הזה של, אם אתה זוכר איך התחיל שייך ג'רח, הסיפור של שייך ג'רח, אותה מונה אל קורד, שבעצם מגיעה עם הרבה מאוד ידע והכשרה מדוחה, מקטר, ופה אנחנו רואים בדיוק את אותו דפוס, את עדן חג'וג', בחורה עם אנגלית רהוטה, מתייצבת מול המצלמה, והפלב הפלא, מי מראיין אותה? ערוץ אל ג'זירה. וזה שוטף את הרשת טוב. החברתית.
תשמעי, התפקיד של התקשורת הקטרית בימים האלה, ואיך קטר במקום טנקים ומטוסים, משתמשת במיקרופונים בניסיון פה להעלית הלוחות, את הרוחות, זה כבר אייטם בפני עצמו, וזה עוד סיבה מצוינת להזמין אותך, דוקטור רונית מרזן, פשוט מרתק.
אני רק מקווה מאוד, שמנסור עבאס לא ישלם, לא בעתיד הפוליטי שלו ולא בחייו. אני מאוד מקווה שאנחנו נדע לחבק את האיש הזה ולאפשר לו באמת להצעיד את החברה הערבית לשותפות ולא להתבדלות כפי שבלד וכל הקיצוניים האחרים רוצים.
דוקטור רונית מרזן, חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית ומחברת הספר האב הבן ורוח המהפכה באביב הערבי. תודה, תודה גדולה לך.
תודה רבה.
איתנו כתב רדיו מכאן, נוואף הנברי. שלום נוואף.
שלום וברכה, יואן.
איפה אתה נמצא?
אני לא רחוק ממקום ההפגנה שאמורה להתקיים בעוד פחות משעה בצומת סאווה, ליד היישוב סאווה שבנגב.
הפגנה של מי ועל מה?
ההפגנה הזאת היא תוכננה מראש לפני כמה ימים, כשהתחילו הנטיעות באזור אלאטרש, ותוכננה להיום לשעה 3. ולמרות שאתמול הגיעו להסכמות שדיברו עליהם והטרקטורים עזבו את השטח, אבל עדיין הבדואים מתעקשים לקיים את ההפגנה, בין היתר בדרישה גם לשחרר את העצורים והעצורות שעדיין מתנהלים בבתי המשפט, התיקים שלהם, בעקבות הבלגן שהיה באזור.
תגיד, אפשר היה לחזות את הבלגן הזה ביומיים השלושה האחרונים?
האמת, בעוצמה לא. כאילו באירועים שהיו, חזו שיהיו כל מיני התנגדויות שהתקיימו בשטח בפועל וגם ביישובים האחרים. אתה יודע, שאמש וגם בלילה שלפני כן היו אירועים של הצתת צמיגים, היה זריקת אבנים בכל מקרים, היו עצורים, מסתכם במשהו כמו 50 או אפילו 55 עצורים בכל האירועים שהתקיימו בשלושת הימים האחרונים, והעוצמה היא לא הייתה לדעתי, כי מי שמסקר את האירועים האלה היה שם, היו עימותים שהיה אפשר לחסוך אותם, בוא נגיד איראן.
איך?
גם משני הצדדים. איך? אני אגיד לך איך. האמת היא שיש זעם, יש כעס, יש התנגדות, אבל מצד שני אין איפוק מהמשטרה. אני הייתי שם נוכח באזור בכל האירועים בשלושת הימים האחרונים, וגם היו עוד שלושה ימים בסוף חודש שעבר, שהאירועים האלה התרחשו והתחילו. ההתנהגות המשטרתית היא לא, היא פשוט לא מתאימה לאותם אירועים. גם אין תוכנית משטרתית לדעתי, כי האירועים היו לפי הקצב של הקהל. מה שעשו, המשטרה הגיבה. לא עשו, המשטרה לא הגיבה. לא היה שם משהו מתוכנן איך להתנהג.
אבל ככה האירועים שם... לפעמים הכי דרמטיים מתחילים, שזה מתחיל ממשהו לא מתוכנן.
נכון, נכון, אבל גם צריכים להיות מנוהלים נכון. לפעמים המשטרה הכריזה על... נגיד שזה התנהלות לא חוקית או התקהלות לא חוקית, ואנשים לא שמעו לכך, ולהפך היה נכון, המשטרה עטה על המפגינים לפעמים ללא סיבה, היה שם התנהגות לא טובה, היה כניסה לבתים לדעתי ללא צורך, היה מעצר של קטינים, היה פגיעה בחלק מהקטינים.
אבל מצד שני, אבל מצד שני, היו אירועים מאוד אלימים, יידוי אבנים, הצתות.
תקשיב,
אתה יודע, למשל, הפגיעה ברכבת, הניסיון להסיט את הרכבת ממסלולה על ידי הנחת האבנים על המסילה, אלו אירועים מאוד אלימים, זה לא ילדים קטנים שמשתוללים.
אני רוצה שנפריד איראן בין שני דברים, בין האירועים שהתרחשו במקום כשהיו אירועים, כשהשטח התחמם בין השוטרים למפגינים באותם אזורים שיש את הנטיעות, לבין האירועים שבאו אחר כך, הגל השני, בהתרחשויות, בצמיגים והפגיעה גם ברכוש הציבורי. אף אחד לא מסכים לפגיעה גם בציוד או בדברים אחרים. מותר לכולם להפגין, מותר למחות, אבל במסגרת החוק, וזה כולם מסכימים. אבל מה שהיה באירועים עצמם, בשטח, ששם העניינים התחממו עד כדי כך על מפגש בלתי אמצעי בין השוטרים פיזי, בין השוטרים למפגינים, לפעמים חלק מפגינים עם ילדים, וחלק נשים, וחלק תלמידות של בית הספר, האיפוק המשטרתי לא היה, איך אומרים, במינון הנכון, בוא נגיד, בקטע הזה, למרות ש...
נאוף נברי, יש הבנה, האם יש הבנה בציבור שאתה חי בו, שאתה חלק ממנו, אתה עמית שלנו, אתה קולגה שלנו במקן, ואתה גם, אתה אזרח בדואי, תושב הדרום, בתוך עמך אתה חי, מה שנקרא.
גם יש לי חלק בקרקעות שיש שם בעיה איתם, אני באופן אישי.
בוא תספר על זה, באמת.
המשפחה שלי, משפחת אלנברי, אנחנו, הקרקעות שלנו נמצאות בכפר שנקרא אל-רויס, שזה כבר לא מוכר, לא רחוק משם, משהו כמו מאות מטרים מהאירועים שהתרחשו, ואני, יש לי אדמות שם, ואני כמו כל בדואי יכול להגיד לך, פשוט הבדואים לא מבינים את ה... בוא נגיד, לא מצליחים להבין את הסיבה מאחורי הנטיעות האלה במקום הספציפי הזה.
האם אבל הבדואים, האם הבדואים מבינים איך בחברה היהודית הכללית מסתכלים על מה שקורה שם, ועל מה שנראה בעיניים, אתה יודע, של מי שאני, אני גר הרבה יותר רחוק מבאר שבע, אבל כשרואים את התמונות, אלה תמונות של אלימות, אתה יודע מה, זאת לא אלימות פשוטה של ילדים, אלה מעשים מסוכנים מאוד, שעלולים לפגוע בחיי אדם, יש מי שכבר כינו את זה מעשי טרור, אני לא רוצה להתחיל פה לדבר על כל הסופרלטיבים שקיבלו, אבל האם יש הבנה בחברה הבדואית, מה זה עושה בתמונות שמחאה על נטיעת עצים הופכת לאירוע כל כך אלים? האם מבינים איך החברה היהודית מסתכלת, ואותה חברה בדואית שעושה מאמץ גדול ביום יום לנסות ולהסביר לציבור היהודי הכללי שהיא לא אלימה והיא רוצה לנהל את חייה בשלום, ופעם אחת ולתמיד להסדיר את כל העניין של ההתיישבות בנגב, האם היא מבינה איזה נזקים תדמיתיים זה גורם לתמונות הללו?
אני אגיד לך את האמת, אתה העלית כמה נקודות, אז בוא אני אענה לך בקצרה, שלא נפספס את הנקודה. קודם כל, לגבי אירועים אלימים, בהרבה מקרים בארץ, גם בשטחים, גם מתנחלים, מתיישבים בשטחים, גם הפינוי מעזה, בהרבה מקרים שהיו...
ענית לי כבר כמו העם שלי, אוקיי? ענית לי כבר כמו...
פשוט היו דברים אלימים, היו זריקת אבנים, היה פגיעה בחיילים בשטחים, היה פגיעה בשוטרים, זה לא אירוע ראשון שקורה...
אבל אני מדבר על הבדואים, אני לא מדבר עכשיו על מתנחלים. מתנחלים, תוכניות אחרות.
לא, אני אומר שמבחינת האירועים האלימים, אנחנו חווינו כאזרחים בארץ דברים כאלה בהרבה מקומות אחרים. זה אחד. שתיים, אנשים שואלים בנטיעת עצים שהם עצים מדבריים, או עצים שהם ללא פרי,
כן.
בשביל לשמור על הסביבה ולהפוך את הנגב לירוק.
כן.
שואלים אנשים, האם בניו יורק, במנהטן, יש שם נטיעות עצים? המדינה, איזה מדינה בעולם נטעת עצים בתוך היישוב? אנחנו רגילים שעצים כאלה, שיערות כאלה, מתקיימים סביב ליישובים, אבל לא בתוך היישובים, לא במרחק של אפס.
כלומר, אתה אומר שבעיניים...
אנשים לא מצליחים לחנות את הרכב שלהם. הם בגלל העץ הזה.
נוואף נברי, אתה אומר שבעיניים של בדואי, כשהמדינה נוטעת עצים ספציפיים כאלה, מהזן הזה, היא אומרת לבדואים, פה יהיו עצים לא בדואים. זה מה שהיא אומרת. זה בעיניכם, זה מה שהיא אומרת.
זה ככה, אפשר להבין את זה אחרת.
תסביר לי, אם לא ניסחתי את זה נכון, תסביר לי למה אתם מתכוונים.
אני אגיד לך את האמת, הבדואים לא מבינים את ה... לא מצליחים להשתכנע בקטע הזה של נטיעת עצים במרחק אפס מהבתים. היישובים האלה, בוא נגיד לך משהו. בחמשת היישובים, מה שנקרא בקעת באר שבע, שזה, אני חושב שזה הסיפור האמיתי של הבדואים והכרה ביישובים שלהם, כי בשאר האזורים פשוט מצאו איכשהו פתרון, כי יש שני מועצות אזוריות. אבל בוא נגיד לך משהו. יש שם 30,000 עד 35,000 עד 40,000 תושבים בחמשת היישובים האלה, בבקעת באר שבע. האזור שם מלא יישובים ותרקצויות של התושבים הבדואים שגרים שם. 40,000 האלה בעוד 5-6 שנים יהיו 100,000. אז איפה הם יגורו? מעל העץ? Mm-hmm. צריך לחשוב קצת בהיגיון. הרי האנשים האלה התפתחו, יש ריבוי טבעי, יש אנשים לא נשארים אותו, אנחנו, האוכלוסייה גדלה כל הזמן. ואנשים האלה חיים ללא תנאים, ללא מים, ללא חשמל, ללא עולם. אי אפשר שם, אי אפשר... תשמע, אני סובבתי, אני בעצמי, גם אני בדואי, ואני סובבתי באירועים האלה, ונכנסתי עם השוטרים כשנכנסו לתוך הבתים. זה מחנה פליטים. אתה צריך לראות שם מה קורה שם. יש שם, אין שם כבישים, אין מדריכות, אין מים, אין חשמל. התנאים הם כל כך גרועים, ובאים בנוסף לזה להגיד להם, תקשיבו חברים, אנחנו פה נוצאים עצים, שומרים על הסביבה, זה פשוט טוב לכם, אבל בבקשה, תן להם את התנאים הבסיסיים שירגישו שאולי האנשים האלה בסופו של דבר יגיעו לשכנוע שצריך עצים.
תגיד.
אבל צריך עצים כשמקבלים את הכל. העץ זה לא הדבר ראשון שבן אדם צריך בחיים שלו.
האם האנשים האלה שמביאים את המחאה הזאת, שאתה מספר עליהם עכשיו, מאמינים שבכנסת ישראל או בממשלת ישראל, בקואליציה שיושבת עכשיו בירושלים, יש מי שמטפל בעניינים שלהם, ואפשר לסמוך עליו שאוטוטו כל הבעיות הללו שדיברת עליהן ייפטרו? האם עדיין הצעירים הבדואים, שאת חלקם ראינו מתפרעים באירועים מאוד אלימים, מאמינים שיש אלטרנטיבה לאלימות הזאת, ואפשר לסמוך על כך שבאמצעות רם ומנסור עבאס, אפשר יהיה לקדם אחת ולתמיד פתרונות קבע לבדואים באופן שהאירועים שראינו בימים האחרונים לא יחזרו על עצמם?
בוא נגיד לך משהו, הצעירים הבדואים בקטע הזה, באירוע הזה הספציפי, והעניין של הנטיעות והאדמות והחריש, פחות מעניין אותם פוליטיקה. מעניין אותם יותר תנאי חיים. אבל אם כבר מדברים על פוליטיקה ועל היכולות של הממשלה לבצע דברים ולקיים אותם, יכול להיות שהם תולים תקווה במפלגה זו או אחרת, אם זה הרשימה המאוחדת או הבאס או מישהו אחר, אבל הם מצפים שהמדינה תראה אותם כמציאות קיימת, לא שקופים. עד היום, באזורים האלה, אנשים פשוט לא חשבו אותם. אפילו, אני אגיד לך משהו, במלחמות שעברנו בעזה, אתה יודע, לא רחוק מהיום, שהיו התראות וקריאות ואזעקות, אנשים האלה פשוט במפות של הצבא, הם לא קיימים. אין אזורים, הם לא נכללים באזור. האנשים האלה גרים באלפים, אין להם שום תנאי שיכולים להגן על עצמם מפני טילים
שנפלו לא הבחינו. האם אבל הדרך לגרום לכך שהציבור היהודי בארץ יסתכל אחרת על המצוקה של הבדואים, אני אעשה את זה אחרת.
כן.
איך גורמים לציבור היהודי לא להסתכל על הבדואים כשקופים? אילו אמצעים יש לעשות את זה, ולא באמצעים שראינו בימים האחרונים? האם יש דרך לעשות את זה?
אני חושב שהדבר הראשון, תשמע, זה כל כך פשוט. ארצנו היא קטנה. המרחק הכי גדול זה פחות משהו כמו 500 קילומטר מהצפון לדרום. פשוט לבוא לנגב. האזרח הישראלי, אנחנו היום פחות נוסעים, טסים לחול, יש הזדמנות לבוא ולראות את האוכלוסייה הזאת. האוכלוסייה ברובה המוחלט היא אוכלוסייה טובה, אוכלוסייה צעירה. אנחנו בגילאים, חתך הגילאים שלנו, אנחנו יותר מ-63% מהבדואים הם פחות מגיל 18, תחשוב על המספר הזה. אנחנו יכולים את המנוע, המניע, ושעוזר לנגב להתקדם קדימה. אנחנו 63% מהאוכלוסייה, כל 100 אנשים, 33 אנשים מהם בדואים בנגב, כשרובם צעירים. בואו לנגב לראות את החיים פה, לשמוע מאנשים ישירות, להתרשם, תשמע, לא מזמן לפיד, כשדיברנו פעם אחרונה, התראיינתי אצלך, היה פה ראש הממשלה חליפי לפיד, והוא ראה את הדברים במו עיניו, והלך במו רגליו בשבילים, וראה את המציאות, אני בטוח, אם הוא שומע אותו עכשיו, שהוא שינה ולו במעט ממה שהוא חושב על הנגב. כי הציור שאנחנו מצטערים בו, הוא ציור כזה מפחיד, קצת, וגם לא אמיתי. אני קורא לציבור הישראלי, היהודי במיוחד, לרדת לנגב, לא גם כחיילים ולעשות נבוטים בלילה כאן. לא, לבוא ולראות ולהתרשם ולהתארח, ולראות איך החיים האלה מתקיימים, איך אנשים, באיזה תנאים האנשים האלה חיים. הבדואים לא מסכנים, תדע לך. הבדואים הם לא עם חלש, הם לא קבוצה חלשה, אולי היא קבוצה מוחלשת, אבל לא חלשה, יש להם יכולות.
מעניין.
הבדואים, אם תסתובב גם בסורוקה, תראה רופאים בדואים, אחיות בדואיות, הנהגים בתחבורה ציבורית, מהנדסים במפעלים. אנחנו, זה לא מה שהיה פעם, גמל ואוהל. אנחנו השתננו והלכנו כברת דרך לא קלה, אבל אנחנו רוצים שהמדינה לפחות תבין את המציאות שאנחנו חיים בה.
טוב, אני לא יודע לגבי כל המאזינים, אבל אותי שכנעת ואני בקרוב. קבעתי אצלך
פגישה. בבקשה, בבקשה, אתה מוזמן, וכל אדם שרוצה לראות את המציאות, לא ישמע דרך אמצעי התקשורת, כמה שאנחנו מנסים להביא את הדברים האמיתיים, אבל לראות את הדברים במציאות בלתי אמצעית, ולראות איך אנשים חיים פה, ולפגוש את האנשים האלה, לשמוע מהם, פשוט.
נוואף נברי, כתב מכאן בדרום. תודה, תודה רבה לך.
בבקשה.
גם על התובנות העיתונאיות שלך, וגם על השיתוף מהחיים האישיים שלך שם כבדואי בדרום. תודה.
תמיד לשותכם. תודה.
האזנתם לאסקט מרחבת. עורכת התוכנית היא שושנה פורמן. עורכת האסקט היא איילת דודי. אם אהבתם או שאתם רוצים להגיב על מה ששמעתם כאן, אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק כאן אסקטים. אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן ב'. אותי תוכלו למצוא בטוויטר ובפייסבוק. עוד אסקטים תוכלו למצוא באפליקציית האסקטים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מרחבת משודרת בימי חמישי בשעה 14:00 מיד אחרי החדשות. אני ערן זינגר. להתראות.